יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת וירא. אנחנו היום, שיעור שלנו, אני מקווה שיעמוד בזמן, אומנם עם קצת כמה דקות קדימה, כי יש שני דברים יסודיים שאני רוצה להעביר, כדי שנזכור אותם כל שנות חיינו בעולם הזה. אנחנו לכאורה, השיעור יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל ולעילוי נשמת הקדושים דוד רובין בן הרב מישאל דוד יוחנן אלחנן דוד אלחנן בן הרב מישאל רובין השם ייקום דמו ושל אחיקם בן הרב עמיחי השם ייקום דמו מרצון שנראה בנקמת השם וכל אויבי עמו כן בוודאי בעינינו ממש ברוכים הבאים ברגעים האחרונים בבקשה המצטרפים טוב, אנחנו נתחיל עם השיעור ברוכים כן ירבו תמיד טוב לאחר מאשר לא לבוא אנחנו יודעים שכשאנחנו מסתכלים בפרשת וירא מתעוררת בנו קושייה עצומה והקושייה העצומה היא כלפי קודש הבריחו וצריך לומר את הדברים לכאורה מה שקורה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא עם פרעה, מנוגד לדברי הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל חז"ל לימדו אותנו, שעוד שנברא העולם, היו מספר דברים שנבראו כיסודות שעליהם מתבסס העולם. אחד מהם זה התשובה. המושג של התשובה, עצם זה שאדם יכול לחטוא כנגד רצון השם, זה מראה על הבחירה החופשית. אבל עצם זה שאדם חוזר ומכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא מתחרט על מה שעשה, ממילא יש מדרגות של מחילת החטא. אם זה מהירת העונש, אז זדונות נעשות שגגות. אם זה מאהבת השם, אז גם זדונות נעשות זכויות, היה לנו פעם שיחה ארוכה בעניין הזה, איך זה קורה, שאדם שעשה בזדון, אומרים לו, אחר כך יישר כוח. טוב, זה היה לנו פעם שיחה, לא נרחיב בזה היום, אבל לכאורה, אנחנו רואים, שקדוש ברוך הוא פה פועל בצורה מאוד מוזרה. קדוש ברוך הוא מבטיח למשה, שמה? שליבו של פרעה, יהיה כבד. במילים אחרות, no chance, אין בחירה לפרעה לעשות תשובה. אין תשובה לפרעה. וזו שאלה גדולה מאוד שמצריכה הסבר. היות, והשאלה הזו נמצאת גם בפרשה שלנו, וגם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מכביל את ליבו של פרעה, גם כאשר פרעה כבר יש לו רגעים שהוא כן אומר, נו, שויט, אני מסכים. אני רוצה לעשות תשובה. וברוך אומר, לא, אתה תקבל עוד מכות. תשובה לא מתקבלת. ובדי כך, אני רוצה להקדים לדבר על הדבר הזה, כי הוא עמוק ושורש. אמן. אז אנחנו נקדיש כמה דקות להסיר את הקושייה הזו אחת ולתמיד, שלא תחזור יותר, רק צריך להשתדל לזכור את מה שאנחנו נלמד. מניעת התשובה מפרעה, היא למעשה עונש על חטאיו. זה קודם כל, נבין. זאת אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא מונע מהאדם לעשות תשובה, זה העונש. קודם כל. זה גם כן חלק מהעונש והוא נענש. הרמב״ם, בפרק ה', בהלכות תשובה, הוא אומר, עיקר גדול. והעיקר הגדול הוא כזה, יש בחירה חופשית לאדם, וכל אחד יכול לבחור להיות צדיק או רשע. ובפרק ו' הוא אומר שמה שאנחנו ראינו אצל פרעה וכאלה דומים לו, שהקדוש ברוך הוא מונע מאיתם את התשובה. למה זה? כביכול מונעים ממנו לבחור. זה מסיבה שבאמת בהתחלה הוא יכול היה לבחור. כלומר, הייתה לו בחירה. אבל אחרי שהוא חוטא נגד רצון השם, הקדוש ברוך הוא גוזר עליו בתור עונש שהבחירה שלו תיקח, לא תהיה לו. ולכן זה לא סתירה לכלל שיש בחירה ושיש אפשרות לעשות תשובה, משום שנטילת הבחירה היא באה גם כן כעונש ולא כמטרה. כלומר, זה שפרעה הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את יכולת התשובה, זה נבע בגלל שפרעה לא רוצה לבחור בתשובה. ולכן, אם הוא לא רוצה, אז לוקחים לו את זה. לכן, אחרי שהרמב״ם מבאר את זה, איך שפרעה חותם מעצמו, והוא נותן, לכן ניתן דין למנוע את התשובה ממנו, עד שנפרעים ממנו, עד שהוא משלם בפועל על מעשיו. אז הרמב״ם שואל, למה היה שולח לו ביד משה ואומר, שלח ועשה תשובה? שהקדוש ברוך הוא ישלח את משה, אל פרעה, ויגיד לו, תעשה תשובה. שיהיה מהמעוררים, בתנועת התשובה, יגיד לו, רשע, חזור, תכיר בקדוש ברוך הוא. למה הוא לא אומר לו את זה? תעורר את פרעה לעשות תשובה. וכבר אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין אתה משלח, שנאמר, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני השם אלוקים. ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור ערותך אל כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. למה זה? כדי להודיע לבעי העולם, שבזמן שהקדוש ברוך הוא מונע תשובה, לחוטה, הוא לא יכול לחזור אלא ימות ברשעו שעשה כרצונו. כלומר, אחר כך אנחנו יודעים שאצל סיחון היה אותו דבר, שהוא פתח במלחמה ולא עשה תשובה עד שמת. כלומר, למעשה אנחנו מבינים שנמנע הבחירה החופשית של התשובה מפרעה. לא הבחירה לגמרי, אבל הבחירה של נקודת התשובה נלקחה ממנו, כי ברגע שפרעה בוחר לא לעשות תשובה, ולא להכיר בגדולת השם, ובכך שהוא שולט בעולם, ממילא באותו רגע, אומר לקדוש ברוך הוא, אם זה כך, בסדר? אין לך אפשרות לשוב בתשובה. ומה שאנחנו מוצאים אצל פרעה, שיש לו רגעים כאלה של התעוררות לתשובה, שהוא אומר, אכן, אני, השם ואני, הצדיק, ועמי והרשעים, כן? או שהוא אומר, טוב, אני מוכן לשלוח רק את הקברים, וכולי, זה לא בא מצד התשובה, אלא זה בא מצד מה? של אני אראה לו מי נצח אותו. אני אעשה תרגיל, אני אשלח רק את הגברים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שלח את עמי כולו. כן? נא, אני מחליף. כאשר אחר כך הוא אומר, רק תסיר מעלי את המוות הזה, ואני מוכן לשלוח, כן? או אני והשם הצדיק ואני ועמי הרשעים, כן? מה הוא אומר? אני הרשעים, אבל אנחנו נשאר רשעים. אבל מה אני אעבוד עליו? שפסיק את המכה הזו, ואחר כך נמשיך הלאה. כלומר, לא הייתה כוונת ליבו של פרעה בכלל לעשות תשובה. אבל הקדוש ברוך הוא, אם זה כך, אין בעיה, אין תשובה. התשובה שלך תהיה רק שאתה תשלם אישית על מה שקרה, ואז תכיר בהשם, ועד ברגע שתחזור להכיר במציאות השם יתברך, נו, עכשיו אפשר להתחיל דף חדש. ולכן אנחנו יודעים במדרש שבאמת שכתוב ולא יותר ממנו אף עד אחד, חז"ל אומרים שרק הוא היחיד שנשאר חי. ובמדרש מעם לועז מביא שהוא לחזור למצרים כבר לא חוזר, למה? יהיה ועדת חקירה, יחקרו מה קרה פה, את הפדיחות, מה נהרסה מצרים, בטרם תדע כי עבדה מצרים. אז יהיה ועדת חקירה, יתלו אותו, כי יתברר שהוא סתם על כבודו, סתם, נאבק. אבל, לכן הוא בורח. הוא בורח ומגיע לנינווה. כך מסופר במדרש פעם לועץ, ובנינווה, עם הזמן, הוא הופך להיות מלך נינווה הידוע מספר יונה.
מה זה נינווה?
נינווה הייתה עיר, ארץ. נינווה, העיר של יונה. יונה הנביא. יונה הנביא בורח. נכון, לנו בורח לעיר נינווה. נכון, זוכר? ושמה... כן, בורח לים, הוא מגיע לנינווה. כי זה היה השליחות. ושמה כתוב, וישמע המלך מיד, ויגזור, סג, צום, תענית, על המקום, לא מתווכח, לא כלום. אמרו לו, זה נביא אחד אמר שהקדוש ברוך הוא אמר, יתהפך נינווה. אמר, את הקדוש ברוך הוא הזה, אני גם מכיר, הוא אומר ועושה. על המקום, צום, תענית, אני גם מנוסה, זה היה פרו. כבר שמה, זה סגירת המעגל. עכשיו אתה מכיר מזה קודם ברוך הוא? עכשיו מתעלים גדול שהיית, הפכת להיות זבוב קטן. מאחד שהחזיק את כל העולם באמונות של שקר, בכישופים, בתחושה שהוא, פרו, היה אלוהי העולם, איך אומר הנביא ישעיה, לי יורי ואני עשיתי לי, זה בחזקי סליחה. אז מה קורה? אז ככה, זה נגמר, נהיית סתם איזה מלך של ארץ אחת, שאתה יודע שיש מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. וברגע שבא נביא השם, ואומר שעוד מעט נביא מתהפכת, על המקום, הכל ברור, יודעים בדיוק מה לעשות. זאת אומרת ששם בנביא מה עשה פרעה? עשה תשובה. כבר שם נסגר העניין של התשובה, כי שם הוא הכיר שהוא חטא. כשאתה מכיר שאתה חוטא, עכשיו תעשה תשובה. לכן ברור לנו, שכמו שאומר הרמב״ם, תחילת התשובה מהי להכיר בחטא. אם האדם מכיר שהוא חטא, אז הוא יודע לעשות תשובה. אבל אם האדם לא חושב שהוא חוטא, נו אז באמת, אני בסדר, על מה אני צריך לעשות תשובה? לכן נלקחה התשובה מפרעה, כי הוא לא מעוניין בה. הוא לא רוצה בה. במילים אחרות הוא בחר לא לשוב. ולכן אין קושיה. אם זו הדרך, בדרך שאדם רוצה ללך, מולכים אותך, לך, נראה אותך, לך. לכן, ברוך הוא מכביל את ליבו. ולא, בוא נראה לאן נגיע. אם זה כך, בוא נראה הפרשה שלנו. לפני שאנחנו ניכנס לפרשה שלנו, אני רוצה לקרוא מספר פסוקים מהפרשה הקודמת, בתחילת הפרשה שלנו. אנחנו יודעים שבסוף הפרשה הקודמת, פרשת שמות, משה רבינו, דיברנו על זה בשיעור הקודם, בא בטיינס, טרוניות, נגד הקדוש ברוך הוא. מה אומר לקדוש ברוך הוא? והיה שם משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הרעות על העם הזה? כי בעקבות זה שמשה רבינו בא אל פרעה, החמירו את הגזרות. למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. קיטר, משה רבינו, בקטרג על מי? על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לך, אתה עובד. בשביל מה זה? מה עשית? ויאמר אדוני משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו, ואני פשוט ממשיך בפרשה שלנו מיד. בהמשך, וידבר אלוהים אל משה, ואומר אליו, אני השם. פלא, איך לא שמנו לב? אפשר להתכין לי, בבקשה. מיד כאשר משה רבינו מתלונן כנגד הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, מה אפילו שזה לטובת עם ישראל? מה מתעורר מיד? וידבר אלוהים. מידת הדין, כתרוג. מיד מתעורר כתרוג על עם ישראל, על משה רבינו. וממילא יש כוח לגזירות של פרעה. כי מידת הדין מקטרגת, איך משה רבינו מדבר? איך הוא מעז לדבר על הנהגה לקודש ברוך הוא בעולם? ומאז שבאתי לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצלו הצלת את עמך? איך אתה מעז? וכי אתה משה רבינו יודע כל תעלומות, יודע מה יהיה בסוף העולם, יודע מה מתוכנן בבריאה. ככה כיתרו. נו, מיד הקדוש ברוך הוא באהבתו את עמו ובשבועה שנשבע לאברהם, יצחק ויעקב, רואה את הקטרוג, וידבר אלוהים אל משה, מיד ויאמר אליו. מה אומר לו? אני הוויה, אני השם, אני מידת החסד, אני מידת הרחמים. שאלת שאלה גדולה, איך התהפכה מידת הדין לרחמים במהירות כזו? אלא שהכל תמון בשליח, ומה כוונת ליבו. משה רבינו בא בטענה כלפי מי עם הפסוק? לכאורה, זה נשמע כלפי קודש הבריחו. אמרו לו, באתי לדבר בשמך, ורק נהיה רע, אבל סוף הטענה שלו מה היא? למה זה שלחתני? כלומר, אם היית מוצא שליח טוב יותר ממני, ישר יותר ממני, זכאי יותר ממני, פרעה היה נכנע מיד. כלומר, לא הפסול הוא בדרכי הנהגת השם, אלא הפסול הוא בי. אז לכן מיד הקדוש ברוך הוא אומר, כתרוג כזה של לכאורה משמע שהוא נגד קודש הבריחו, הוא לא נגד קודש הבריחו. ולכן מיד מידת הרחמים משתיקה עם מידת הדין, אומר לו, התחיל באלוקים אבל אני הוויה. שם הרחמים. אבל אנחנו צריכים לחשוב היטב. כל הרעיון של מכות מצרים הייתה שדבר אחד, אנחנו יודעים שתכלית האדם בעולם הוא לגדל ולרומם ולפרסם אלוהותו יתברך. תפקידנו לפרסם את מציאות השם יתברך בעולם. ואם כך, קדוש ברוך הוא מצא לו עוד מישהו. אנחנו יודעים שיש שאלה במפרשים, בנביאים, שאנחנו רואים את יהושע וצ'ר, וגם ספר שופטים, גם בזמן דוד, שלא מצליחים לכבוש את ארץ ישראל כולה. ויש עמים שנשארים במקומותיהם, כמו למשל עיר יבוס, ירושלים, עד ימי דוד. כלומר, אנחנו מדברים תקופה ארוכה מאוד שיהושע היה פה, כל תקופת השופטים, כל תקופת שאול, שמואל, דוד, חלק ממנו. עדיין יש בירושלים גויים. היו הרבה מקומות כאלה בארץ ישראל שלא נכבשו. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהפסוק בנביא אומר, כמו שכתוב בתורה, והיו לצינים בצדיכם. כלומר, תפקידם של הגויים שגרים בארץ ישראל להיות השוט של הקדוש ברוך הוא. אם עם ישראל הולכים ומגדלים ומפיצים את שם השם בעולם ועושים מה שהם מחויבים, אז אותם עמים יעבדו חעמים כולם, עובדים את ישראל. אבל אם לא, ובאו עליך וכו'. כל ההפך הברכות. זאת אומרת, שלמעשה גם פרעה, מלך מצרים, משמש מקל. שוט של הקדוש ברוך הוא. או כנגד עם ישראל, או כנגד עמים אחרים. לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח ומסכסך אומה באומה, כדי שעם ישראל יראה, כמו שאנחנו יודעים לקראת העתיד, שכתוב שכשאנחנו רואים אומות מסוכסכות ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא, שימו לב, כל זה עשיתי בשבילכם. ארצות הברית, שהייתה בסדר עם רוסיה, עכשיו היא קצת שם הבעיה, ופה הורגים מישהו, ושם הורגים מישהו, ופקיסטן, ואפגניסטן, והמוסלמים, והאיראנים, והפצצות, זה מתחמם. כי לקדוש ברוך הוא יש איזה מין תהליך שאנחנו לא מודעים לו, אבל אנחנו מודעים רק לדבר אחד. שזה בשביל ישראל, בגאולתם. הקדוש ברוך הוא אומר, תסתכלו. אנחנו אומרים, תסתכלו במסך. ויגיע הזמן גאולתכם. זאת אומרת שמה שכתוב בפרשה שלנו, שהמטרה של מה שהולך לעבור על מצרים זה למען ספר שמי בכל הארץ. זה המטרה. שאחר כך לא יהיה אחד שלא יכיר במציאות השם יתברך ושליטתו בבריאה. אנחנו יודעים שעד היום בדתות מדברים על יציאת מצרים. מדברים על מכות מצרים, לא רק ביהדות. לפני שנים ראיתי מחקר שגילו איזה פפירוס או איזה אבן במצרים וחפירות של אדם שכתב את החוויות שעוברות על מצרים. וזה נמצא. וכתוב שם את סדר המכות, דם, צפרדע, כינים, הרוב. הוא כותב על קריאת ים סוף, עדות של מצרי. וזה נמצא. כלומר, זה סמן ספר כבודי בכל הארץ. כי פרעה, המדרשים רבים מדברים על זה, שהוא היה מחשיב את עצמו וגורם לאחרים לחשוב שהוא אל. אולי היה אוכל עם כולם, אולי היה שותה עם כולם, הוא אפילו לא היה עושה שירותים רגיל. אני חושב שהייתה לו בעיית הצירות, אבל נגיד שהוא הצליח להתאפק. הוא רק היה בבוקר הולך, או בלילה שכולם ישנים. כלומר, הוא החזיק את עצמו כבורא. כמו שאומר הנביא, לי יאורי ואני עשיתי לי. כלומר, אני עשיתי את עצמי ואת היאור שהוא האליל שלי. זה מין עבודת אלילים מזכירה קצת הנצרות. כלומר, אדם שנותן לכולם תחושה שהוא ברא את העולם והכל בו, אדם שממש כופר במציאות השם יתברך. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה זה שתפרסם את כבודי, דרכך. ולמה? כי תארו לעצמכם, אדם שמאמין במציאות השם יתברך בא ואומר למישהו אחר, תשמע יש קודשא בריחו, אז מה אומר לו? בטח, מה אתה דתי, מה הבעיה? זה ברור שאתה תגיד את זה. אבל תארו לעצמכם שבא פרעה שכופר במציאות השם יתברך, לא רק בדיבור, אלא במחשבה, בדיבור ומעשה. ויום אחד הוא קם ואומר, יש ריבונו של עולם, טעיתי. זה דבר גדול מזה. זה ההוכחה הכי גדולה שיש ריבונו של עולם. לכן, על הפסוק הזה אמר האדמו"ר, שיש לבאר את זה על דרך שפירש הסבא הקדישא המהר"י. הוא אומר שניתן לומר ספר, כמו שכתוב בפסוק למען ספר, בניגוד פתח. למה? שרומז על מספר וחשבון. ספר זה גם מעניין של ספירה. כן, נספור. ולא ספר. ולא ספר. ספר זה לשון כתב.
מה כתוב בפסוק?
ספר. כן. זה לשון ספירה של מספר. ששורש החשבון ומספר, מה שנקרא תורת המספרים, בא מצד הבינה. תבונה. לכן למשל אנחנו רואים בספרים של רבותינו שהמתמטיקה איך היא נקראת? תכונה. כן? שיטת המתמטיקה. לא כתוב מתמטיקה. כן? תכונה, התשבורת. כן? חלק קוראים לזה התשבורת, שזה החשבון. כן, תכונה זה אסטרונומיה, התשבורת זה מתמטיקה. אסטרונומיה ומתמטיקה הם אחים. נכון? קשורים זה בזה היטב. לכן אומר המערי שממנה כל המדידה והשיעור והחשבון והמניין. משם הכל יוצא מבינה. למה? כי צריך להבין היטב את כל הכללים. זה לא רק חוכמה, אלא גם בינה. זה המספר. ועל כך עמד הפסוק, נודע בשערים בעלה שאנחנו אומרים כל ערב שבת. למה? כל אחד כפי מה שהוא משער בליבו, צריך לעבוד את השם לפי השעה שעומד. כלומר, מה העניין למען ספר כבודי? כל יהודי באשר הוא יהודי, הוא מספר את כבודו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ישנם אנשים שחושבים שעכשיו בגלל שהם במדרגה נמוכה, הם בקטנות, כמו שאנשים אוהבים לומר לי. יש לי קטנות מוחין, היום זה שפה מדוברת. כן? פעם יהודים אמרו, שמע, אני לא מרוכז, אני מבולבל, אני מרגיש קצת ריחוק מהקדוש ברוך הוא. היום כולם יש להם מוחין כבר, נו, ברוך השם, אני לא מדרגה, דור הגאולה. רק יש להם זמנים שהם בקטנות. יש לי קטנות המוחין. טוב, אשרינו, זכינו, אנחנו דור קרוב לגאולה, אז יש לכולנו מוחין. אבל, אומר, היום אני בקדמות המוחין, אז אני, הכל אני עושה, אבל ככה, בשביל שיהיה. אומר המערי, זכר צדיק לברכה, רבוי זי, כתוב למען ספר כבודי בכל הארץ, זאת אומרת, אז זה חשבון. מה החשבון שאתה תעשה? שבכל שעה ואיפה שאתה עומד, כך יעסוק בתורה ויעשה המצוות וידבר דיבורי תפילה. אז מה אם אתה בקטנות דמוחין? אבל אתה קטנות דמוחין, תעשה במקסימום. תתפלל בהתלהבות של קטנות דמוחין. תדבר דיבורי תפילה במחשבות הכי גבוהות שיש לך בקטנות. תתלהב, אבל בקטנות, אבל תתלהב. כי מה קורה? אנשים בגלל המצב הזה כאילו קיבלו מהרופא ציק. אז אני פטור. זהו. יוד, ואני בקטנות, אז אני צריך למעט, לעשות מינימום של מינימום, בכלל לא להתלהב, בכלל לא לעשות מה שצריך, רק הכל מצוות אנשים הוא לומד. ברובן הנמוך ביותר. אומר, מה פתאום? תעשה חשבון, למען ספר כבודי. תספור, תחשוב, ולפי המצב שאתה קיים, תעשה. ואם זכה לשעה שהשיג אהבה ויראה אמיתות, ובין אהבה ויראה טבעיות, כלומר בקטנות, כי אנחנו יודעים שיש שני מושגים של יראה, נכון? למדנו ברמח"ל, במסילת ישרים. יש יראת העונש, ויש אהבת השכר. אבל זה שניהם מאותו מקום. אז זה יראה ואהבה טבעית. בין שיאמר את דבריו בפירוש המילים או לא, הכל יעשה וידבר גבימה שלי בו משער, בכוח גדול וביד חזקה, בכל כוחו ומוכו לפי שעה, או שזה עכשיו. תגידו לי, האם יש גזירה, תקנה, אם זה רבנן, שאם זה מתקנת הציבור, שאדם שנמצא בקטנות דמוחין, אסור לו למחוא כפיים בתפילה? האם יש איסו, לאדם שנמצא בקטנות דמוחין, להתפלל לאט? האם אדם שנמצא בקטנות דמוחין, לא יכול להוסיף בשמע קולנו, איזו תפילה אישית? שיראו לי. איפה הסיק מהרופא? שאדם שנמצא בקטנות דמוחין, חולשה, ירידה, נפילה, אז הוא מרשה לעצמו להישאר שם. אני לא יודע, אני לא מצאתי. כלומר, אומר המערי, עם כל הכבוד, סליחה, אתה חולה? בסדר. אבל אתה לא פתור. תעשה כבי כוח החולה. אבל תעשה. ואל תימנע. לכן אחר כך, אם הוא יעשה את זה, יזכה ויעלה כל זאת לשער החמישים. ועד לשער החמישים, בינה. למה? כי הוא כל הזמן עושה מה? חשבון. האם זה באמת מקסימום שאני יכול לתת? בקטנות דמוחין? אפשר יותר. נו, אני אתן יותר. תפילה הבאה יותר. תפילה הבאה יותר. מעשה הבאה יותר. מצווה הבאה יותר. אז הוא כל פעם עולה ועולה ועולה ועולה. הוא מגיע בסוף לשורש. השורש זה הבינה, אמרנו. ועין עליון אור אין סוף. איך זה מגיע? איך זה מגיע שיהיה רפואה שלמה לכל החולים? איך זה מגיע? על ידי ביטול המציאות ממש. עד דלא ידע בין אור לחושך יום ולילה. כמאמר הפסוק, נפשי יצאה בדברו. שימו לב, אדם נמצא בחולשה, רחוק מהקדוש ברוך הוא, מרגיש שהוא כל כך לא ראוי, יש לו מחשבות קטנות. אומר לו המערי, דווקא משם אתה יכול להגיע למקום הגבוה ביותר. כי ככל שאדם מבין שיש לו תפקיד למען ספר כבודי בכל הארץ, אז זה לא משנה באיזה מצב אתה. תספר במצב שלך אל כבודי. משל, למה הדבר דומה? חז"ל מביאים דוגמה מתינוק. לוקחים תינוק, נותנים לו ביד יהלום. מתקל, צחק, טעם בפה, לא טעים. כן? שנייה אחרי זה מביאים לו לחם, פרוסת לחם. מה הוא עושה? זורק את היהלום, לוקח את הלחם. טעים, אפשר לאכול. הוא שם בפה, מביאים לו חתיכת חרס. מה הוא עושה? זורק את הלחם, לוקח את החרס. מה נשאר לו ביד? כלום, חרס. חרס זה כלום, חול, אדמה. לא נשאר לו כלום. כן, בודעת. אבל אנחנו לא תינוקות. יש לנו דעה. אומר המערי, תשתמש בדעה שלך. נפשי יצאה בדברו, זה מתקיים דווקא במי שנמצא בקטנות. וברוב שהוא נמצא בקטנות, הוא כל כך חושב. כל פעולה שהוא עושה, האם במצב שהוא נמצא, זה כבוד השם, וככה מתגלה כבודו בעולם. זאת אומרת, שמה מעסיק את מוחו הקטן? כבוד השם. אבל בוודאי שמזה הוא מבין שמה? שהוא עין, שהוא כלום. הוא בביטול. מול כבוד השם שהולך ומתרבה בדעתו. וזה העניין למען ספר שמי בכל הארץ. מלשון מניין וחשבון. וחשבון ומניין השמות והייחודים. שאדם שעושה בתפילה או שיש בתפילה, גם אם הוא לא מכוון, ואני רוצה פה להגיד דבר שידעו כל אלה שלא מכוונים. אל תבעלו. כל מי שמכוון בכוונות הארי ורבנו הרשש ויודע לכוון, אז הוא מכוון. אבל מי שאינו יודע בזה כלום ומתפלל ואומר את המילים מתוך אהבת השם ומתכוון בלב לעשות את רצון השם, מי שמכוון בשבילו זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הוא משלים ומייחד את הייחודים. אדם בשר ודם יכול לטעות. עדיף מי שלא יודע ולא במדרגה הזו ולא בבחינה הזו, שיתפלל את כוונת המילים, שיתפלל את התפילה כפשוטה, אבל מכל הלב. והוא זה שנקרא מחושבי שמו בכל הארץ. מה זה בכל הארץ? בכל מיני ארציות וחומר שבעולם הזה. כי אדם שנמצא בקטנות בדרך כלל, על איפה הוא נמצא? הרבה יותר קרוב לחומר, לגשם. שצריך שיהיה מחשב ומונה את המצוות שעשה ללא יראה ואהבה, אלא בטבעיות. ובתקות כמו שהוא רוצה להיות רב או רבי וכיוצא באלה. האם הוא גם עשה כל מיני מצוות בשביל כבוד?
אז מה היתרון להסתכל, לכוון?
שאלה טובה מיד. ופעם סיפר הצדיק הקדוש רבי צבי מזיליצ'ו, שזה הדוד שלו, שהלך להתפלל בתפילין שהיו מאירין הרבה. נתן לו הרבה מוחים. תפילין. ושמעתי, כך אומר המערי, שקראו לפניו, הבו יקר לברי, כמו שאומר הזוהר הקדוש. נו יקר לבני. ובאתי מבית התפילה, וטלטלתי עליל כציבה, אני לא יודע בדיוק מה זה, נראה לי שזה מקטרת. בלי כוונה, עשיתי מעשה פשוט, לקחתי את המקטרת, בלי לכוון במעשה שצריך לכוון בייחוד הזה של בעולם העשייה. ושמעתי שקוראים וי לפלוני שמריד במראה. אוי לא, אדם שמרד בקדוש ברוך הוא. סך הכל הזיז את המקטרת. זה מה שסיפר רבי צבי מזיליצ'ו. זאת אומרת, שבמעשים הפשוטים, נעשים ייחודים, נעשה בריאה, נעשה שלמות. אז אם האדם נמצא במצב שכל כולו להזיד את המקטרת, רק מדרים גשמיים, שיבין שהוא פועל פעולות רוחניות גבוהות מאוד, הרמנו פה את זה, הופ, עשינו משהו. עשינו משהו רוחני. הרמתי משהו מהרצפה, עשיתי משהו רוחני. כי אם הוא נפל, משהו נפל, אני הרמתי. וכשאדם חושב שהוא בקטנות המוחין שכל כולו בגשמי, שהוא עושה את זה כדי שמזה יצא כבוד שמיים, זה למען ספר שמי בכל הארץ. ולכן שכן מצאנו בתוספתא, לא ישתמש אדם בפניו ורגליו, אלא לכבוד קונהו. מה הפירוש? שקונהו מייחד. וזה כטעם בכל דרכיך דהו, כל דבר שאתה עושה, אתה יודע אותו. שהכוונה, שהכוונה היא, שבכל דרכיך דה, היי וב. מה זה היי וב? אותיות משם הוויה. ועל ידי ייחודים כאלו, יכלו הקליפות ויהיה את רצון. לכן, דווקא פרעו, שהוא מייצג את הגשמיות הנמוכה ביותר שאדם יכול לבוא, שהוא הופך את עצמו לאל, זה הרמה הכי פחותה שיש. זה אדם שמרגיש גאווה כל כך גדולה, שהוא מבטל את מציאות השם בעולם. צריכה להיות מדרגה נמוכה מאוד. דווקא ממנו יבוא הגילוי הגדול מפיו, כי השם הוא האלוקים עדוד מלבדו. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו למדים מזה, שגם אם האדם נמצא כל כך בקטנות ורחוק בקודש הבריך, הוא כך הוא חושב, דווקא שם יש צורך גדול לזכור שכל פעולה ומעשה ודיבור הוא צריך לראות אם זה כבוד השם או לא. אם זה לכבוד שמיים, שעשה את זה לכבוד שמיים כמו שצריך, ממילא הוא יחזור בחזרה למחשבות גדולות, תאורות וקדושות. איך זה קשור לשנת השמיטה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ובתשובה, בעניין של השמיטה אנחנו גם נענה לתשובה של רבי יאיר ששאל, אז אם ככה בשבעה מחבלים. הפסוק בפרשה שלנו כתוב, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני, ועמי הרשעים. מנסים לב, נראה שיש שם אתנחתא או אתנח, השם הצדיק ואני. רצה פרוע הרשע, חברו אותה. אני והקדוש ברוך הוא נמצאים באותו מקום. ועמי הרשעים, הם הרשעים, לא אני. מוכר לנו, לא? יש לנו כל מיני מנהיגים, שרים, שרים, שאומרים, לא אני, הוא, הם, וכולי. אני צדיק. דיארו רבותינו זיכרונם לברכה, חטאתי כשאמרתי לא ידעתי את השם. זה החטא שלי. אתם רואים איזה יופי? פרעה אומר, מה החטא שלי? שלא אמרתי שאני מכיר את השם. ושבפעם הזאת הודיעני כי השם הצדיק. למה? איך עכשיו הקדוש ברוך הוא הראה לי שהוא באמת הצדיק, הצדיק גם מלשון צודק, שאמר לי שלך העז את מקנך. במכת הברד, שם הקדוש ברוך הוא עשה מבחן גדול מאוד לפרעה. אמר לו, אתה רוצה לראות מי שולט בבריאה? תעשה ניסוי. כל מי שיהיה בחוץ יומת, מי שיהיה בפנים, מה יקרה לו? ינצל. מה היה לפני מכת ברד? היה ערוב, היה שכין, נכון? כלומר, באמת מתו בלי הבחנה חוץ ממי שהיה שייך לישראל. פה, הניסיון הוא מאוד פשוט. אתה רק צריך להכניס אותם הביתה. שלא יהיו תחת קורת השמיים. שאלה גדולה. והברד לא נפל על בתי המצרים? בתי המצרים היו ממה? מבלוקים? בטון מזוין כמו היום? לא. הבתים היו בתים כמו שבנו במצרים. רוב רובה של מצרים העתיקה, שמסתכלים היום, מה זה היה? טיט. הרי לקחו את הטיט ועשו לבנים, בנו לבנים. ברד כזה של אש ומים שורה מהשמיים, המהירות שהוא נופל מן השמיים, כמו שחזל מספרים על הגודל שלהם, היה מוריד בית. מה הבעיה להוריד בתים? מבחינה פיזיקלית היה צריך לעשות חורים בתקרה. לכן, כשזה לא קורה, אומר פרעה, ולא כן מידת בשר ודם. שאם הוא רוצה להחזיר, אז הוא כבר מחלה. פה הקדוש ברוך הוא בקלות, מפריד. מי שבחוץ ייפגע, מי שלא בחוץ לא ייפגע. והברד יורד מאותן שמיים. פילה פלוי. לכן, הפעם חטאתי שלא שלחתי את ישראל, כיוון שזכיתי להינצל, אני. הוא היה עליי חובה להיכנע מפניו. כך אומרים רבותינו במדרש. מדברים אלו אנחנו למדים עד כמה מתקשה האדם להכיר בהשגחה של הקדוש ברוך הוא עליו ועל כל אשר לו. למה? כי בחיי השגרה האדם מאבד את הרגישות ואת ההלך של המחשבות שלו. למה? משום כשהוא רואה כמו אצל אחשוורוש את עושרו ואת יקר תפארת מלכותו ימים רבים שנים הוא עובד ופועל ועוגר ומוכר וקונה ותחושת העני שלו מחוספסת ומטושטשת ומטשטש את ההכרה שכלי כל הארץ לא לך, לי. עכשיו בחיפוש אחר המקור והשורש שהביא את פרעה להודות על חטא ההתרחקות מהבורא ומההתנערות שאני לא מכיר בו, אנו מוצאים את מכת הברד כזו שמביאה את ההכרה באופן מוחלט ללא שום ספק, כי פרעה אומר, הפעם, חטאתי הפעם. כלומר, עכשיו אני הבנתי פה במכה הזו ולא באחרות. והדברים ברורים על פי חז"ל. למה? משום שבתוך אותו ברד, חז"ל מספרים שהיו אש ומים מעורבים. נפלה אבן ברד שבתוכה אש בוערת. מה? כן, בנביא. כן, והאש מתלקחת בתוך הברד, נכון. אש בתוך הברד. כלומר, יש פה שינוי של הטבע וההרגל. אש ומים לא הולך ביחד. נכון? כמו שכתוב בפרשה שלנו. והאש מתלקחת בתוך הברד. אש בוערת, בפנים, רואים, זה שקוף. כאשר פרעה רואה שהטבע בעצמו פועל הפך הטבע, במציאות הוא זו, אין לו ברירה אלא להודות שמה, שיש מישהו מעל הטבע ששולט בו. לא רק שהוא מעליו, הוא גם מוביל אותו. לכן נראים באור אחר דברי הפסוק, והפשתה והשעורה נוקטה. כי השעורה אביב הפשתה גבעול, כמו שכתוב בסוף הפרשה שלנו. רש"י אומר, כיוון כבר ביקרה ועומדת בקשייה. היא הייתה כבר על הקש, אבל זה גם נקרא כמו קושייה, בקושי שלה. וניכר בה כביכול, אני משהו. אני כבר שלמה, אני מוכנה. אבל לעומתה, המחיתה והכוסמת לא נוקו כי אפילות אינה, כלומר מאוחרות, רכות, הם עדיין לא שלמות, עדיין יש להם עוד זמן, אין להם משהו שלהם, משל עצמם בתחושה, וגם לא במציאות. כאשר יהודי מפקיר את שדהו, ומתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן ברכה בגילולים שלו, בעצם זה שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה מראה שמה הוא עושה. הוא מבטל את עצמו, הוא אומר, לא אני אגרום לכך שזרעתי וזיבלתי והשקיתי, זה יגדל, לא בהכרח בכלל. אלא הכל מידו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא מתפלל, חז"ל בגמרא, אם אני לא טועה, בירושלמי, לא בטוח, אומרים שהמאמינים הגדולים שיש מהם, החקלאים. זהו. זורעים ונושאים עיניהם בשמיים להתפלל על הגשם. כי הם מבינים שבלי זה, זה לא עוזר מה שהם עושים. לכן כל השומר שמיטה, שמוסר את כולו להשם יתברך, למעשה מה אומר? אשליך על השם יאהבך. אז לכן מקוים באחר כך והוא יחלקלך. משום שהוא עושה גם בגשמי וגם ברוחני, ובכך הוא מספר את כבודו של הקדוש ברוך הוא בכל הארץ. כי הכל בידיו. אם כך, מה העניין של לכוון בכל הכוונות? אנחנו יודעים שאינו דומה אדם שעושה דברים ולא כוונה, לאדם שעושה דברים בכוונה. כאשר אנחנו אומרים שהאדם שאין לו לא יד ולא רגל ולא מבין את מה שכותב רבנו הארי בעץ חיים, בפרי עץ חיים, שמונה שערים, שער הכוונות, והוא לא מבין בזה. אבל הוא חייב להתפלל. ושם הוא משקיע את מיטב כוחו ומחשבתו לעשות רצון אביו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא מכוון במקומו. אבל הוא לא הפועל בצד הכוונה הפנימית העמוקה. הוא פועל בצד הכוונה הפשוטה של מה שמחייב את ההלכה. ולכן הוא נותן לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה. לעומת זאת, מי שמכוון הוא הפועל, הוא העושה. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם, שיהיה שותף במעשה בראשית. שהאדם יהיה חלק מהחדשים לבקרים, מהמחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כי בשביל זה נברא האדם. ויוב והשפע בא לעולם על ידי ייחודים. ויוב בדרכו של הקדוש ברוך הוא להיטיב זה להוריד שפע לעולם. אז מי שבפועל מסייע לייחודים הללו, הוא זה שמוריד את השפע. בזכותו, בכוחו, של אותו צדיק. וזה שונה. לכן, מי שאמרנו שאין לו יד בזה ולא מבין בזה, בסדר? אז שיכוון בפשט, על פי ההלכה, כוונת הפירות, כוונת המילות. והקדוש ברוך הוא יתן, יעשה את מה שצריך. אבל מי שיש לו כן, בינה ודעת והוא בתוך העניין, בוודאי שמחויב, כי הוא פועל במציאות. בעולם הזה הוא עולם עשייה. אז יש מי שפועל ברובד העליון, החיצוני, ויש מי שפועל ברובד העמוק יותר. אבל העיקר ששניהם יעשו, לשם שמיים, ולא לשם שום כוונה אחרת. המטרה של כולנו היא אחת, למען ספר שמי בכל הארץ. היא רצון שנזכור כל ימי חיינו, כשתשובה אפשר לעשות כל זמן שרוצים אותה. תשובה ניתנת ונשארת אצל האדם כל זמן שהוא לא דוחה אותה, שהוא לא מוותר עליה. ותמיד נשאף לעשות תשובה, נרצה לעשות תשובה. אדם יכול לעשות תשובה בבוקר שהוא אומר תחנון, או במנחה, או לפני קריאת שמע על המיטה. אדם יכול, אם לא זכר כל השבוע, אז, בערב שבת, לפני שנכנסת שבת, שעמוד ככה מול הקיר במנחה, נגיד ריבונו של עולם, מחל לי על כל מה שעשיתי לו בסדר השבוע, ותזכה אותי לשבוע יותר טוב. זהו, כי לא אומרים וידוי, בערב שבת. אבל זה אפשר להגיד. לא זכרת, כל השבת, לא זכרת החודש, תגיד בראש חודש, ערב ראש חודש, אפשר לצום, אפשר לעשות טיינס, ראש חודש, לא אומרים, בידול, אבל אפשר בערב ראש חודש, לא זכרת בערב ראש חודש, נו, אז יש אלול, ויש תשרי, אבל לא נשכוח, לא נשכוח, זה דבר אחד, דבר שני, רצון שיזכה אותנו, הקדוש ברוך הוא לספר את כבודו ושמו, בכל הארץ, בכל דבר גשמי, כל דבר ארצי, גם כשאנחנו בקטנות של קטנות של קטנות, נזכור שכל מציאות השם יתברך בעולם היא בגשמי, כאן. והעניין שלנו להקביע את הדברים בגשמיים, וזה למען ספר שמי בכל הארץ. שבת שלום וברכה.